מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. בוקר טוב, יום חמישי מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי. בוקר טוב יעקב פרידמן.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים, מה שלומך?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
חסדי שמיים, עוד שבוע.
עוד שבוע מצוין.
כן, עוד שבוע הגיע לסיומו מהר מהרגיל.
כמו תמיד,
מהר מדי, תמיד זה כך, כן לגמרי. טס כשנהנים.
כהרף עין.
אבל יש לי חדשות שלך, הוא טס גם כשלא נהנים.
כן. עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר. אנחנו מתחילים.
יש כל כך הרבה נושאים על הפרק ואני לא יודע עם מה לפתוח איתך. מה עם יוקר המחיה?
מה שמטריד זה יוקר המחיה. כשאתה פותח היום בבוקר את העיתונים ואתה רואה את עליות המחירים במשק ואתה רואה את הרשימה ואתה מבין שהקנייה הבוקר לא צריך ללכת עוד, הולכת להתייקר משמעותית, תלוי איזה מוצרים אתה לוקח, אבל אתה יודע, בכל מצב היא תתייקר.
נו, מה חשבת שהמלחמה לא תעלה לנו כסף? לנו, למשלם המסים הישראלי?
המלחמה תעלה כסף למשלם המסים, זה עניין אחד. העובדה שחברות ענק במשק שמחזיקות, שהן מונופול בעצם, מנצלות את המצב ומעלות מחירים, ואני מקריא פה רשימה ש קיבלתי מצבי טסלר, שטראוס, שסטוביץ, סוגת, 20-25% כל...
אין בעיה, עלו המחירים, מה אתה רוצה להגיד בזה?
הדלק כמובן שהולך לעלות גם כאן ב...
אני חושב שיעלה עוד, אבל יעלה עוד יותר, יעלה עוד יותר. עוד מעט תהיה פה בהמשך הבוקר שר האוצר, ואנחנו נדבר איתו על זה.
יעלה עוד יותר, כי גם המדינה תצטרך לקבל את חלקה, לא רק החברות הפרטיות. זה מה שאתה אומר בעצם, אז זה אומר שהציבור הולך לשלם.
אני אומר שזמן מלחמה, ודאי שהציבור הולך לשלם, ומי שחשב שמי שבאזור המרכז הוא גוש דן, שאת זה נגמרו הטילים, והוא מבחינתו סיים את המלחמה, רחוק מזה. רחוק גם מבחינה ביטחונית, כן? בוא, עוד לא דיברנו על זה, עוד מעט נדבר עם קובי פינקלר. יש לי כמה שאלות על החזית בצפון שמתחממת מאוד. שזה גם מוביל, שאני לא יודע אם הבחירות המקומיות יהיו במועדם.
יהיו, על ההנחה כרגע שיהיו במועדם, גם אם
יהיו טילים. לא, אם יהיו טילים מצפון, אני חושב שהם לא יהיו במועדם.
יהיו, טילים מן הסתם יורטו, כן. אם יהיו פגיעות וטכנית אי אפשר לקיים בחירות, אז זה משהו אחר, אבל כל עוד בהם יורטו, רובם...
אז בוא נגיד ככה, בתקווה בעזרת השם,
שלא תהיה איזה פגיעה, אז אין סיבה שלא. שידחו עוד פעם את כל אתר הרם.
מסכים איתך, מה שלא
יהיה... בפרט שבערים הצפוניות...
מסכים איתך, ועוד רגע נגיע גם לבחירות המקומיות, כי זה מאוד מעניין שם, אבל מה שלא יהיה, מלחמה עולה כסף. אין כסף לפצצות, אנחנו נזקקים היום לתרומות, מאמריקה, מכל מיני מקומות. אין כסף, אנחנו האזרחים נצטרך לשלם את זה. ככה אני רואה את זה.
זה ברור, זה עדיין לא נותן הצדקה לחברות ללכת ולהעלות מחירים בצורה שאני לא בטוח שהיא מבוקרת, מישהו צריך לבדוק את זה, כמה באמת עלה עלויות השילוח, נגיד, של, לא יודע, של סוכר. בסדר, אבל אני צריך לי, באמת, כמו שאמרת, אני שאל אולי את שר האוצר, מה המדינה פועלת בעניין הזה, באמת הנושא של ספסוד הדלק, למשל, גם כן היה על השולחן, אבל בוא נדבר רגע ככה בפתיח, כי אנחנו מסכמים גם את השבוע, אחד הדברים שהסעירו את כולנו היה העסקה, כן שחרור, עסקה או לא שחרור, קודם כל מה אתה חושב, הציבור אני רואה די...
הציבור, אני אגיד לך, אתה יודע שאני כל השבוע פה, מדבר גם עם אנשים מאזינים, סתם כללי, לא תגיד פוליטיקאים, לא מצאתי עוד אחד בעד העסקה, אחד, לא שכולם מדגישים, כולם רוצים, כולם בעד החטופים, באמת בעד כולנו, אבל מפה ועד לשלם, ועד לשלם כאלה מחירים, תגיד, אתה שמעת אתמול שיש מסע ומתן, לשחרר כבר חלק ממחבלי הנוחבה. זאת אומרת, אלה שהשתתפו פה בטפח, בשביעי באוקטובר, כבר תשחרר אותם. תגיד לי מה זה, נשמע לך נורמלי? אז הם יבואו תוך שנייה לרצוח.
טוב, אנחנו נפתח כמדי בוקר במלחמה. פרשננו לעניין הצבא
ובטחון. כן, רגע, רציתי לשאול אותך עוד משהו, רגע, יש
פרסומים על התוכנית. כיוון שעלה לא יורד, זהו, קובי איתנו. קובי, בוקר טוב.
בוקר טוב, תן
לדוד. רגע.
תן לי יקל להתבטא.
כן, אמרתי, קודם שאתה על הקו.
אבל זה נושאים שכבר לא קשרים אליך, קובי. אז אנחנו נחזור איתך, אחרי זה אני אמשיך איתך. אז אנחנו נחזור לענייני הצפון, בוא דבר איתי. קובי, מה שלומך? קודם כל, בוקר טוב שוב.
קודם כל בוקר טוב, בוקר מצוין, ברוך השם.
תגיד רגע, הבחירות יהיו ב-27 לחודש, לפברואר.
נכון.
אתה, והסיבה היחידה שהם לא יתקיימו במועדם, אם וכאשר, זה רק אם תפתח חזית בצפון רצינית. אז מה אתה יודע להגיד לנו על זה?
אני יודע להגיד א', מה שעם ישראל יודע, לא, ומה שרוב מדינת ישראל יודעת, אבל תוסיף לך חודש, 2-3 נקודות. אני גם אתייחס תכף למשפט שלך, אתה יודע מה, אני אתייחס למשפט הראשון שלך, כיוון שהוא חשוב. באמת אף אחד לא יודע לגבי נושא המסע ומתן. זה שאתה שומע על מחבלי הנוח'בה, לא מערכת הביטחון ולא צה"ל ולא הקברניטים המדיניים שאיתם אני משוחח מדי יום, לא מודעים לדבר כזה. נכון שהחמאס מפריע דברים, וקטר בעלה את המחירים כל הזמן, כדי להוריד בסופו של דבר את המחירים. אם אתם לא רוצים מחבלי נוח'בה, בואו תשחרר לנו את אחמד סעדאת. זה שרצח את השר רחבעם זאבי השם.
כן, ראיתי שגם מרואן ברגותי בעסקה לדרישתם.
נכון, נכון, נתתי דוגמה אחת. בסדר, לא צריך להתרגש מכל הדברים הללו. אנחנו במצב שכל אחד מפרסם את הדברים שלו, לא צריך להתייחס לזה, כי ככל שאנחנו מדברים על זה, גם החמאס מבין שזה מעיק לנו ומציק לנו, ולכן הם מגבירים את הלחץ. באשר לתשובה לך, יקי, היא תשובה אמיתית ורצינית. קודם כל קיימת קורלציה, זה צריך להגיד למאזינים שלנו הבוקר הזה, בפתחה של השעה. ישנה קורלציה, קשר בעברית, בין מה שקורה בעזה, או מה שיקרה בעזה, לבין מה שקורה בלבנון. והיה ותושג שם הפסקת אש לפרק זמן ארוך, והיה שתושג שם איזושהי הבנה של הפסקת לחימה, והיה ותושג שם מציאות שצהל נסוג לנקודות כאלה וחוד, לא יוצא מרצועת עזה, נמצא במרחבים הללו, שולט, יכול לשלוט עליהם גם מן האוויר, גם מן הים וגם מן היבשה. כל זה יקרין, ישפיע על כל מה שנעשה בלבנון. ואחרי שאמרנו את כל הדברים הללו, צהל נערך. יכולה להיות מציאות של טעות של אחד משני הצדדים. מה זה טעות? הסברתי אתמול לנכדתי היקרה עליהן, שיכולה להיות מציאות חלילה וחס, שרקטה מסוימת, טיל מסוים, נופל ופוגע בגן ילדים, הורג חס וחלילה 5 ילדים, זה משנה פני התמונה. ברור שזה דבר אחר. כרגע אנחנו הולכים במציאות כזאת שזורמים, תרתי משמע בין הטיפות, טיפות שיורדות עכשיו בלבנון, וזה משפיע גם על היכולות להילחם. צהל ערוך לכך, צהל יודע לעשות את העבודה הזאת וידע לעשות אותה, אבל הנחת העבודה שכרגע 27 בחודש פברואר למור הבחירות לרשויות המקומיות
התקיימו במועדן, בעזרת השם.
נכון, בגלל המציאות הזאת היא שמה.
קובי, אי אפשר... כן, שלא נשכח שאנחנו במלחמה בדרום, אז בוא נעבור גם לשם. אני מבין שכוחותינו פרוסים במרחב חאן יונס, וזה אומר שמה, אנחנו לקראת פעולה?
תשמע, אנחנו בפעולה עצימה שם כל הזמן, כי גם בצבא, כן, זה דבר שכן קשור ל, לא ל-27 לחודש, הוא קשור לעסקה. ברור שהם מחלחלים לצבא ואומרים לצבא, בואו תשיגו לנו כמה שיותר הישגים, ואז הצבא, דני אומר שוב, מידיעה ולא מערכה, ואז הצבא אומר חזרה לדרגים המדיניים, לאותם נושאים ועוסקים במסע ומתן, אנחנו לא רוצים לסכן אף אחד כאן. מי שנכווה ברותחים נזר בצוננים, לא רוצים לחזור שוב על הסיפור מסעית הגז, לא רוצים לחזור שוב על הסיפור של קריסת המבנה מ-21 הלוחמים משבוע שעבר, ולכן פועלים בהרבה יותר זהירות, פועלים בהרבה יותר מיומנות, לא שלפני כן לא פעלו, אלא פשוט מכניסים יותר כוחות, וזה לוקח את הזמן שלהם. נכון שזה גם מקרין על החמאס, כי ככל שאתה עושה את זה באיטיות, גם החמאס יכול לברוח לעוד מנהרות, כן. ולא תתי מנהרות, ולא השגנו, אבל צהל גם המשיך ועוקר את השורשים גם בתחומי צפון הרצועה.
ראיתי סרטונים, קובי, ראיתי סרטונים של מלא הזאתים נוערים, פליטים, מחאן יונס אני חושב. ממש מאיפה שצהל נמצא עכשיו.
נכון.
יפה.
אז... אם נסתכל על תמונת המצב בחאן יונס,
כן.
בימים האחרונים נסו משם, ברחו משם דרומה לכיוון רפיח ולכיוון שטחי המואסי באזור גוש קטיף לשעבר, 100,000 פלסטינאים. עדיין נשארו במרחב חאן יונס רבתי, זאת עיר עם 54 קילומטר רבוע, משהו בסדר גודל אפילו של תל אביב, ונשארו שם בשטח בין 20-30 אלף עזתים, מנסים ככל שניתן ללחוץ אליהם, לנוס משם, לעבור משם, לשחרר את האפשרות של צהל להיות במרחב הזה, זה לוקח את הזמן שלו, וגם לא בטוח שנצליח, גם בחלקה הצפוני של רצועת עזה, עדיין במרחב ג'באליה, במרחבים של שתי, במרחבים של דם.
אני חייב עוד שאלה אחת לסיום.
רגע, רגע, אבל בשביל ההבנה, איפה שצהל כבר היה, אז הוא, והוא ממשיך הלאה. הוא חוזר כאילו אחורה וממשיך הלאה, הוא עוזב את המקום או שנשארת שליטה שם?
לא, זו בדיוק הנקודה. הלילה, התחלתי לומר את זה, הלילה, אמש, נפל לוחם צהל, רב סרן ניצר הופמן, השם ייקום דמו, מישחר, אבא לחמישה ילדים, הוא נופל בצפון רצועת עזה, במקום שצהל חוזר אליו, כיוון שיש מחבלים של החמאס, שמנסים לתפוס מחדש את היכולות שלהם, מנסים לתפוס בחדש.
קובי, יש דיווחים על שינויים בהוראות הפתיחה באש.
אענה לך גם על זה. שוב, אותה משפחה.
שגורמים לסיכון של חיילים, כך אני מבין מהדיווחים, כן?
לא, אז מה אני אגיד לך? יכול להיות, אמרתי, אני אחזור שוב לאותם ארבע מילים. נזהר נכווה ברותחים, נזהר בצוננים. צהל לא רוצה לחזור על המצב שבו שוב חיילי צהל יראו על כוחותינו, על חטופים. ישנה בהחלט אפשרות שאחד או יותר מן החטופים במציאות שבה צהל תוקף ובמציאות שצהל הורג הרבה מאוד מחבלים, שהם יצליחו לברוח משוביהם ואז הם יגיעו לכיוון הגדר.
אוקיי.
ולכן נמנעים, לכן אמרו את הפרימטר הזה נגדיל אותו, לא נגדיל אותו מבחינת היכולות שלנו לראות, לא נסכן לשווא, כי לראות ממרחק של קילומטר אתה לא יודע אחרי ארבעה חודשים אם זה
לגמרי, חטוף ישראלי. לגמרי, למרות שאנחנו משלמים מחירים כבדים מאוד בגלל לדעתי בגלל הזהירות יתר, ויכול להיות נכון. שצריך אותה, אבל אנחנו משלמים מחירים כבדים
בגלל
מאוד.
בגלל שהיינו בשלושה אירועים קשים, גם הריגתם של שלושת החטופים, גם ה-21 לוחמים, גם ה-9 לוחמים במסעית הגז ועוד שניים, אז בהחלט, נכון, תמיד זה בצורה הזאת.
קובי, אתה מצליח, רגע, קובי, אתה מצליח לישון בימים כאלו כבר?
אני חשבתי שתשאל אותי לאן עכשיו אתה נוסע, כי אני נוסע דבר מיוחד.
קובי, בשעות
האלה נוסע. יום חמישי, יש לי מיוחדים איתו, זה לא רעיון רגיל. כן, קובי, לאן אתה נוסע? אנה פניך מועדות.
למוצב ינשוף, שמעתם על הפעם?
לא.
מוצב ינשוף נמצא בבקעת הירדן. למה ינשוף? בחצי דקה, כאשר גנדי הגיע לשם, אותו גנדי של... דיברנו עליו לפני רגע אחד, רחבעם זאבי, השם ייקום דמו, הגיע לשם לפני כ-50 שנה, זה המצב, היו פרוסים לאורך גבול ישראל-ירדן, מוצבים, ולא היה להם שמות, א', ב', ג', ואז גנדי בא למ"פ, ואומר לו, אני רוצה עד יום שישי הבא, עכשיו יום שישי הבא, אני חוזר לכאן, אני רוצה שתיתן שמות של ציפורים, כי יש שם רדידת הציפורים, לכל אחד מהמוצבים. המפה התיישב, לא היה אז אינטרנט ולא היה אז גוגל, התייצב, קרא לאחד אורח וברבור ובית וגדילון בגימל ודוחיפת, הגיע להי, לא מצא שום דבר, סיים את כולם שם, פרפר ליבו, יום שישי אחרי זה מגיע גנדי לשם, מתחיל, נו, תגיד לי מה אמרת, אז הוא מתחיל להגיד לו א' ב', הולך לטף ולטוקי וכדומה, אומר לו מה אם היי, דילגת לי, אומר לו המפקד, אני מצטער בחלחל עבר העדה, לא מצאתי שום דבר בהי, אומר לו גנדי, אתה צודק, גם אני לא מצאתי בהי, לכן נקרא למוצב הזה הסיפור.
אני חזק ביותר.
סיפור אמיתי, ואני הולך עכשיו לבקר בבקעת הירדן, מוצב ינשוף, אספר לכם שבוע הבא.
תשלח לנו כמה תמונות.
קובי, תמיד תוכל בשידורים שלך גם לספר כאלה דברים, לא רק...
מילה אחת על
מעלה דורים. יש לנו על הקו,
קובי, אנחנו נחזור אליך בעזרת השם, תודה רבה. קובי פינקלר, פרשן. תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום לשר העבודה, יואב בן צור, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב, אבי, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב, כבוד השר. האמת שאיתך אני רוצה להתחיל מזווית אחרת, שר העבודה, באמת אחרי על שוק העבודה במדינת ישראל, ויוקר המחיה מצד אחד ממשיך להתייקר, והשכר במשק לא השתנה.
כן, אנחנו מצטערים ש... החברות הגדולות באמת בחרו לעלות מחירים דווקא באמצע מלחמה, בזמן שהציבור בעצם לא יכול לפנוי למחאה או לחרמות כאלה ואחרות נגד יוקר המחיה, וזה ניצול ציני, אני קורא לו, של הזדמנויות שלא חוזרות, כאילו להביא דווקא בזמן כזה, בזמן שהמשק באמת בטלטלה, יש מאות אלפי מובטלים, דווקא בזמן הזה לעלות המחירים, אני חושב שזה מעשה שלא יעשה, ואנחנו נצטרך לתת את הדעת בממשלה מה אנחנו עושים מול הדבר הזה.
יש למדינה אופציה להתערב ולתת להם הוראות? להגיד להם...
יש אפשרות לפרק מונופולים, יש אפשרות לעשות הרבה דברים, יש אפשרות לפתוח יבוא למוצרים נוספים, מקבילים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אני מקווה שממשלת ישראל תתכנס ותדע לקבל את ההחלטות הנכונות.
נדבר גם מילה על המילואימניקים, אנחנו בתקופת מלחמה, ראיתי את הנאום שלך אתמול, דיברת על אותם...
אני חייב לומר לכם, כן, אני חייב לומר לכם דבר אחד, פשוט ליבי שותת דם, פשוט שותת דם.
כן, רק נאמר, את הסיפור, מדובר במילואימניקים שאפילו פותרו, היו כאלה נכון, שתוך כדי שהם נמצאים בעזה?
כן, אנחנו...
מה היה, מה הסיפור?
לא, לא תוך כדי, אלא כשהם חזרו אתכם לעשות שימוע וכולי. אבל בואו נאמר את הדברים, רבותיי, תקשיבו. לא יכול להיות שמעסיקים שלפני כמה ימים הללו ושיבחו את חיילינו הגיבורים שנמצאים בסמטאות החשוכות של חאן יונס ובכל רצועת עזה כולה, מוסרים את נפשם, נהרגים, נפצעים. והתודה שאנחנו מקבלים מהם בסופו של דבר, כשהם מגיעים, מוצאים כל מיני תירוצים. שמעתי אתמול על חברה מאוד גדולה ואני מתפלא, כי אני... ביקרתי באותה חברה ואני מתכוון לפעול מולה במהירות, לדבר עם המנכ״ל ויושב ראש מועצת המנהלים, שהגיע לשם איזשהו עובד שלכם ביחידת דובדבן, שבעצם הגיע ומישהו תפס את מקומו ואז העבירו אותו לאיזה מקום אחר, כמובן שלא מצא חן בעיניו, והדרך משם לשימוע ופיצורים הייתה קצרה. אני רוצה למעסיקים שפשוט אין להם חמלה על האנשים שמסרו למעלה מ-117 ימים, נמצאים בחזית, מלחמים, חרפים את נפשם, מצילים ונותנים את הכוח שלנו לחיות, נותנים את האפשרות לכלכלה לחזור לסדרה, נותנים את האפשרות לאותו מעסיק להמשיך בשגרת יומו ולהתחיל לשקם ולהבריח כסף בעסק שלו. והתודה שאנחנו נותנים לכל אותם אנשים זה פיתורים. לכן אני קורא מפה לחיילי המילואים. יש שתי ורסיות שאפשר לפעול. הוורסיה הראשונה, יש ועדת מעסיקים במשרד הביטחון. מעסיק שרוצה לפטר עובד צריך לפנות אליה. אם הוא פיטר ולא פנה אליה, יש יכולת לאותה ועדת מעסיקים שחייל המילואים פונה אליה, יש לה יכולת לקנוס בחמישה חודשים מזכורת את המעסיק לטובת אותו חייל. והדבר השני שאנחנו יכולים לעשות, אם הוא יפנה למנהל האכיפה והסדרה במשרד העבודה, מנהל האכיפה והסדרה יש לו יכולת לתת קנסות עד כמעט 40,000 שקלים לאותו מעסיק שפיטר שלא כחוק ומכתב הפיטורים יבוטל. זה פשוט חוק מלפני הרבה מאוד שנים שנחקק, שאפילו אדם יומיים במילואים 30 יום לא יכולים לפטר אותו. כן. אנחנו כרגע בדיבור עם המעסיקים ההסתדרות, כבר הגענו ל-60 יום שאי אפשר יהיה לוותר, ואני מקווה להגדיל את זה ל-90
אז זה ממש חשוב, זה קריאה לכל הציבור שידוע, אסור, בוא נקרא במילים אחרות, אל תהיו פריירים ואל תתנו למעסיקים.
ממש ככה, ממש ככה, תפנו אלינו, אנחנו נטפל בזה במלוא חומרת העניין. יש חוק במדינת ישראל ואנחנו נאכוף אותו. זה מאבק שאני קורא לו אחד המאבקים החשובים בחיי, לעזור לאותם אנשים.
עוד דבר שיכול להיות אבל אחד המאבקים.
שמעתי את הסיפורים שלהם. שמעתי את הגבורה שלהם. ראיתי את הקושי שהיה להם. עזבו את המשפחות, עזבו את העבודה שלהם, עזבו את העסקים שלהם, עזבו את הכל ולנחמו למי? למעננו, כדי שנוכל להמשיך לחיות בשגרה. ואותו מעסיק בצורה צינית מנצל את זה, הוא הולך לפטר חייל מילואים שחזר עכשיו. ה-90 יום הוא לא יוכל לפטר.
כבוד השר, כן, המסר ברור. אני שואל לגבי שכר המינימום. מה קורה, איך כבוד השר דואג ששכר המינימום יגיע למינימום 40 שקל לשעה?
אני באפריל מתכוון לחתום על שכר מינימום, לעלות אותו, והעלייה הזאת היא רטרואקטיבית מראשון לינואר. כל העובדים במשק שעובדים בשכר מינימום מקבלו את התוספת הזאת, ואני מקווה...
לכמה אתה הולך להגדיל את זה?
זה יעלה בערך בעוד 300 שקל לחודש, משהו בסביבה.
כמה זה יוצא לשעה? כמה זה יוצא לנו לשעה?
אני לא עשיתי, אני רגע את החישוב לפני לשעה, אבל זה עלייה יפה ומשמעותית, ואני לא מתכוון להרפות מזה.
טוב, איזה בשורה, כי אתה אומר, אני מדגיש שזה יהיה רטרואקטיבי מתחילת השנה.
ברור, מינואר, ברור. כל העלייה כזאת תהיה רטרואקטיבית.
לפני שנעבור ככה לפוליטיקה והמלחמה, עוד נושא, בנושא הזה של תשלומים למילואים, יש עשרות, אולי 100,000 אז העריכו חיילי מילואים, מבחינת התשלומים סתם מסקרן אותי, איך זה עובד? אתם מקבלים את השכר בזמן? משפטים. זה לוגיסטיקה מסובכת או שזה משהו אוטומטי?
אנחנו לא, לא, אנחנו משפים את המעסיקים, והמעסיקים ממשיכים לשלם להם את שכרם. כל חייל מילואים שהוא לא עובד, הוא מקבל 9,000 שקל לחודש, גם זה העלינו ל-300 שקל ביום, הוא מקבל כ-9,000 שקל לחודש ישירות מביטוח לאומי. ואם לא, ביטוח לאומי משפה את המעסיקים, ובעוד המעסיקים התלוננו, הרי שאנחנו משפים אותם בשכר, אבל לא משפים אותם בתנאים, כאילו בפנסיות וכו', ולכן גם פה נתנו מענה לזה, יחד עם משרד האוצר, הגענו להסכם עם ההסתדרות המעסיקים, שאנחנו ניתן 20% פיצוי למעסיקים בעבור התנאים הסוציאליים שהם נותנים לאנשים, וגם זה בעזרת השם אחרי שהתקציב יעבור, גם יקרה הדבר הזה.
טוב, בוא במילה אחת.
אני שאלה אחרת על העסקה, אני רוצה לשאול אותך. קודם כל, מה דעתך על העסקה שמתגבשת?
אני רוצה לומר לכם דבר אחד. אני לא יודע איזה עסקה. כל אחד מפריח בלונים, אומר עסקה כזאת, עסקה אחרת. אני, יש לי דבר אחד. צריכים לתת לקבינט המלחמה להתכנס ולעשות את עבודתו. יש להם שם אנשים מנוסים. יש להם את כל הפרטים. אנשים חכמים, מבינים הכל, יודעים הכל, ומדברים בעד, נגד.
אבל הם נתונים ללחצים. אבל אנחנו אזרחים, אנחנו רואים שהם נתונים ללחצים שאי אפשר לתאר אותם.
אני עדיין סומך על המבוגר האחראי שנמצא שם. בעל ניסיון גדול. יש ראש השנועה שלנו, הרב הרב ירי.
לא, אבל מה עמדתך, שר בן צור? עזוב, הקבינט מנהל את המלחמה לטעמי בצורה טובה, דרך אגב, ברוב המקרים בצורה טובה.
אז אני אומר לך עכשיו, כשאני לא יודע הפרטים, אז אין לי עמדה.
35 חטופים חיים תמורת כל יום.
למה רק 35 ולא כולם?
מי אמר שזה המקווה? אנשים אומר שוב, גם ראש הממשלה אמר, וגם אני אומר לכם ששמענו מהרב הרדל, אין עדיין שום מתווה קבוע מסוכם שאיתו הלכו להצעה. אין עדיין, שוב, זה הכל נתון למסעים ומתנים, וזה תלוי בהמון.
אז בוא נחכה לעסקה.
שאנחנו לא יודעים.
אז אחרי העסקה, אחרי תום המלחמה, כן, מה אתה רוצה לשאול?
לא, אני אומר, עכשיו נגיד על דברים שכבר קורים כרגע. הנושא של סיוע, הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, אנחנו רואים גם על הדבר הזה, אנחנו רואים אפילו את צו 9, אותם משפחות החטופים שחוסמים את המסעיות וגם נוקטים נגדם באלימות כדי לפתוח ולתת לחמאס, כן, את הנשק נגדנו.
גם זה נדרש קבינט חמאס לעניין, הם נסים לראות איך באיזושהי דרך יוכל הצבא אולי להיכנס לתוך העניין ולדאוג שבאמת כל הסיוע הומניטרי שמגיע לעזה יגיע לאזרחים ולא לידי אנשי חמאס. גם זה נותנים את הדעת על זה. אתה לא יכול, אבל יש לך אחריות, גם בינלאומית, וגם התושבים בעזה צריכים לאכול. אין מה לעשות עם הדבר הזה, צריכים לתת להם לאכול. יש אפשרות להרעיד, יש אפשרות לגרום לכך שתהיה משם מגפות, ואז איפה אנחנו נהיה, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה כללית.
אם אתה צריך לדאוג להם לאכול, אתה צריך לדאוג להם לעבודה עוד מעט, או אם אתה צריך לדאוג להם, נו מה, אין לזה סוף.
אבל בדברים לא, אני לא דואג להם לעבודה, זה ודאי לא יקרה. חיילים מעזה לא ייכנסו יותר למדינת ישראל, לא ייכנסו יותר למדינת ישראל לעבודה, זה לא יקרה. אבל אני אומר שוב, כרגע, כיוון שאנחנו נכנסים שם, ואנחנו כרגע נמצאים, ואין להם יכולת להגיע למצרכי מזון וכו', אז אנחנו חייבים מבחינה הומניטרית לעזור להם. אבל אני אומר שוב, צריכים לתת את הדעת ויתנו את הדעת על זה,
תגיד.
כדי שבסופו של הליך, בסופו של הליך, הדברים יגיעו לכתובת הנכונה.
ביום שאחרי, אתה חושב שצריך לחזור להתיישב שם, בגוש קטיף, בעזה?
אני רוצה לומר לכם דבר אחד. כרגע אנחנו עסוקים במלחמה. במלחמה לא עושים דברים, לא עושים שינויים, לא מצירים הצרות, לא מחליפים ממשלות. מתרכזים כרגע במלחמה.
תלוי מה הממשלה מציעה, לא הבנתי. אם הממשלה לא מציעה כלום ולא נותנת פתרון לבעיה,
הממשלה לא אמורה להציע כלום. הממשלה כרגע אמורה להתעסק במלחמה ולנצח בה. זה מה הממשלה צריכה לעשות וזה מה שהיא עושה. היא אמורה לתת פתרון עכשיו לתושבי מדינת ישראל מבחינת כל התנאים שהם צריכים לקבל, וזה חבריי ואני עושים רגע דקה 24-6 עושים את הדברים הללו ומשתדלים לתת את השירות המרבי והמיטבי לכל תושבי מדינת ישראל. ולכן, מה שאני אומר עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים במלחמה, לא מתעסקים, לא בפוליטיקה ולא בהחזרת שטחים ולא בהתיישבות בשטחים. לא הזמן, לא כעת, בכל דבר יש עת וזמן. נסיים את המלחמה, נראה איפה אנחנו עומדים, נבדקו את הדברים, ואני חושב שזו הדרך, זה הכיוון, ועשה לנו עכשיו להתעסק בדברים אחרים, זה רק מחליש את החיילים שנמצאים במערכה. וגם כשאני ביקרתי אצל אנשים של משפחות שכולות, בהלוויות או בניחומי אבלים, הדבר שחוזר על עצמו אצל כל משפחה, אנחנו מבקשים מכם דבר אחד, אל תעצרו, אל תעצרו, אחרת נבין שהקורבן שלנו, שהקרבנו את היקר לנו מכל היה לשווא. וזה חוזר על עצמו בכל בית שאנחנו הולכים. אנחנו צריכים לתת חיזוק לחיילים שנמצאים בחזית. העורף לא צריך עכשיו להתעסק במחלוקות, לא צריך להתעסק בפוליטיקות קטנות. מה שהוא צריך לעשות עכשיו זה להיות יחד, עם מאוחד, להמשיך כדי שננצח. זה מלחמה שנכפתה עלינו ולא פתחנו אותה ולא רצינו בה, ובה אנחנו צריכים לנצח. אין לנו ברירה אחרת.
אני חייב עוד שאלה אחת במילה לסיום. אני הבנתי שכרגע לא עושים שינויים, אבל ביידן שוקל, כך לפחות לפי כל הכותרות, לאמץ משהו חדש במזרח התיכון, אולי להכיר במדינה פלסטינית. מה תהיה תגובת ממשלת ישראל או תגובת מפלגת ש"ס?
תגובת ממשלת ישראל תהיה שכרגע זה לא מעשי ולא רלוונטי.
כרגע אנחנו... אתה אומר, זה לא משתנה.
זה תגובה על כלל השאלות שלנו,
אני רואה. לא, זה שאלות הן היפותטיות. אני אגיד לך עכשיו משהו, ישתנה אחר כך משהו אחר. אתה לא תדע להגיע לנקודות שאתה תרצינו. אז מה עשינו? בשביל מה כל הסיפור הזה בכלל שאנחנו מדברים פה? זה סתם. בואו נתרכז עכשיו באיחוד שלנו. בואו נתרכז במעסיקים שלו, שמפטרים חיילים. בוא נתעסק בנושא של יוקר המחיה שאסור לו להיות גם בשעת מלחמה. הדברים הללו הם הדברים החשובים. הם שנותנים שירות לתושבים. הם שעושים את הדברים הללו. ולכן אני אומר, זה העיסוק שלנו היום, וזה צריך להיות העיסוק שלנו היום, ולא שום דבר אחר. אנחנו חוטאים לאמת, אנחנו סתם מחלישים את כוחם של חיילים, החיילים שנמצאים בחזית. ולכן אני אומר לכם, אסור להתעסק בדברים הללו עכשיו. בואו ניתן לצבא, לקבינט, לעשות את המלחמה הזאת. לגמור אותה, לשחרר את החטופים, שזה אחת המשימות המרכזיות, ובסופו של דבר יהיה עת וזמן לכל דבר.
שר העבודה יואב בן צור, תודה רבה לך, בוקר טוב,
שבת שלום,
בשורות טובות.
הפסקה ומיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו.
מה רציתי להגיד? ברכות, יש תוכנית חדשה היום בערב, אתה מתחיל להגיש עם יוסי צלניקר.
התוכנית, כן, סוג של מוציפלית, נסכם את השבוע בערב חדשות.
אמרתי, קוראים לקבינט, תערכו פרשנים, יש את ציבור, לדיון בנושאים הבוערים.
הפתעות, אפשר לחשוף את הכל, אבל תהיו איתנו היום בערב, אחרי המהדורה המרכזית, 8-9.
מי יהיה?
בעזרת השם אפשר לספר, תאזינו, אבל בעזרת השם נשתדל להקיף את כל הנושאים המוניציפליים כרגע, זה נעסוק בכמה נושאים, אבל כרגע הנושאים המוניציפליים הם הבוערים בפוליטיקה החרדית, אז נדבר עליהם כמובן.
הבנתי, יופי, אז תכלס זה סוג של בחירות מקומיות, לא?
תשמע, הבחירות זה כבר עובדה, אנחנו מתקרבים מאוד לבחירות, אנחנו רואים שמערכת הבחירות מתחממת מאוד, הפרת הסכמים.
אז כל מי שמעניין אותו על התוכנית, מה הולך להיות, איך הולך להיות, כמה הולך להיות, אז שווה לו להזין היום בערב.
הערב ב8, נשתדל לעשות קצת סדר, וככל שנתקרב לבחירות, ננסה גם להביא קצת יותר למה הולך לקרות מבחינת הערים החרדיות.
תגיד, מה הכללים, עד מתי אפשר לראיין ראשי ערים וכולי, זה לא כמו בכנסת?
יש כללים.
ידוע לך? שלא ניפול, אתה יודע, פתאום אנחנו מדברים
עם... כרגע עדיין מותר.
כרגע מותר.
כן.
אוקיי, אוקיי. אז
טוב.
אז עוד נחזור לפוליטיקה.
כן, נחזור, יש לנו מספיק על מה לדבר בנושא הזה, אבל כרגע...
בוקר טוב לסגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת חנוך מלוביצקי מהליכוד.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר.
תגיד, בתור סגן יושב ראש הכנסת, אתה לא חושב שהיועצת המשפטית עושה ממכם צחוק? מה זה יעזור אם אתם תחליטו? אני ישר הולך על ההדחה של כסיף, אבל זה עוד על הרבה דברים אחרים. נגיד שהחלטתם ברוב של 100, של 119, היא עומדת ואומרת, זה לא נראה לה, ואז יבוא בגץ ויפסול את מה שאתם רוצים.
זה המצב נכון להיום, לצערי. אבל זה לא צריך להרתיע אותנו מלעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות.
למה? אתם עובדים פה לחינם, לא הבנתי, אתם עושים רעש וזה לחינם?
אני לא חושב שאנחנו עובדים בחינם, אני חושב שאנחנו עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות. אנחנו לא יכולים לנהל את החקיקה שלנו, סליחה, ואת כל התהליכים, לפי מה בגט יעשה או לא יעשה. בגט יש לו את ההחלטות שלו, ובסופו של דבר, להערכתי, אם יבוא עוד ועוד החלטות כאלה, הוא יהפוך לחלוטין לבלתי רלוונטי לציבור. ואנחנו לא צריכים לדאוג לבגץ.
כן, אבל הציבור אבל בחר בכם כדי לשים איזושהי מדיניות. והוא אומר לכם, והוא נתן לכם גם את המנדט, כן, שים רגע את האסון ואת הטבח רגע, נתן לכם מנדט לעשות גם את השינויים. עכשיו, קרה פה אסון שגורר זה שצריך לעשות עוד יותר שינויים, כמו שאתם עכשיו אומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל את אופר כסיף שמדבר ככה על חיילי צהל בעיצומה של מלחמה, ואז אתה אומר, אבל אנחנו עושים את זה רק, אתה יודע, בשביל ההצגה, כי אנחנו יודעים שזה עוד מעט ייפסל. לא, אני צוחק, אני רק... כן.
זה ש87 ח"כים חתמו על בקשה להדיח את עופר כסיף, זה חסר תקדים בתולדות הכנסת. אם 90 ח"כים ומעלה יצביעו על ההדחה שלו בסופו של יום, זה תהיה אמירה מצלצלת ומהדהדת. ואני חושב שזו אמירה חשובה. זו אמירה חשובה נגד הלאומנות הערבית, זו אמירה חשובה...
איך זו אמירה חשובה אם בגץ מכשיר אותם? אז מה זה יעזור? אנחנו יכולים לצעוק חמאס מפה עד אמריקה? בגץ מכשיר אותם.
אז זו עמדתך, ואתה זכאי לה.
אתה רואה? למה? מה זה זו עמדתי? זה גם עמדתך. זה גם עמדתך כי אתה רואה את זה. זה עובדות.
אני חי במציאות, וגם אתה חי במציאות, שבה אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים מול האויב האמיתי, האויב הערבי, הפלסטיני. זה מה שמעניין כרגע, אנחנו כנראה גם עומדים לפני מערכה צבאית לא פשוטה בכלל בצפון. זה האירוע האמיתי. השלב הזה, ובגלל המחלוקת הגדולה שיש בעם ישראל סביב הדבר הזה, לא נכון ללכת להתנגשות חזיתית מול בית המשפט העליון.
וצריך לוותר להם. וצריך לוותר להם, ובמילה, ותוסיף את המילה הבאה, וצריך לוותר להם.
אני אגיד לך נורא פשוט. כשמנחם בגין ירו עליו על אלטלנה, ירו עליו, הוא כמעט נהרג. הוא נתן פקודה של חדל אש ללוחמים שלו, כי הוא אמר, לא יהיה מלחמת אחים. כששאלו אותו לקראת סוף ימיו, מה ההחלטה הכי גדולה שהוא עשה, האיש הגדול הזה, שביא שלום ממצרים, ועוד הרבה דברים אחרים, הוא אמר זה. אני חושב שההליכה בדרך הזו היא נכונה. כרגע, הדבר הגדול והקדוש ביותר בעיניי, זה אחדות עם ישראל. אני לא איזום מהלך, עד כמה שזה תלוי בי, כן? אני לא איזום מהלך, שאני יודע מראש שיכול להביא לשבירת כלים בעם ישראל, שיכול לייצר מחלוקות בין הכוחות שלוחמים עכשיו בעזה. זה לא נכון. ולכן אנחנו צריכים להמשיך ולעשות את העבודה שלנו בכנסת. להתעלם לחלוטין מבית המשפט העליון. קיבלנו את ה... זה גם מה שאמרתי בוועדה ששם ישבתי. באו היועצות המשפטיות, אמרו את שלהם, בסדר, אנחנו אלה שקובעים, אנחנו אלה שמחליטים, ואנחנו צריכים להמשיך ולפעול עד כמה שאנחנו יכולים, בכל הכלים שעומדים ברשותנו, נגד עופר כסיף, נגד איימן עודה, נגד כל אותם חברי כנסת שחושבים שכנסת ישראל זה מקום, לחולל ממנו לאומנות ערבית ולתמוך ולחולל טרור.
טוב, מה דעתך על העסקה? אני שתי שאלות, אחת זה על העסקה ואחת זה על היום שאחרי, אבל בואו נתחיל מהעסקה.
תראה, אין לי פרטים על העסקה. בעיניי, יש צריכים להיות לה שתי עקרונות משמעותיים וחשובים. הראשון זה כל החטופים. לא חלק, לא כל מיני דברים כאלה. עסקה צריכה לכלול את כל החטופים ללא יוצא מן הכלל, חטופים כולל גופות, כולל הכל. הדבר השני זה שלא עוצרים מלחמה. אפשר לעשות הפסקת אש, אפילו הפסקת אש ממושכת, עצירה מוחלטת של המלחמה ואו נסיגה של כוחות, זה בעיניי אסור שיקרה. אלו שתי העקרונות שצריכים להנחות את קובעי המדיניות, את אותו קבינט מלחמה, שיושב עכשיו ודן
עליי. אבל אף אחד, אתה מדבר ממש, אני גם שאלתי את עצמי, למה רק מדובר על 30-40 חטופים ולא על יותר, לא על כולם, אבל אני רואה שאף אחד לא מדבר על זה בכלל. אתה היחיד שפתאום אומר, כן, צריך את כולם. שים לב בכל ה... כן.
אז הנה, אני לא יודע, יכול להיות שיש איזשהו מידע שאחרים אינם בין החיים, אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אין לי מידע.
אז אם הם לא בין החיים, אז אחרי זה יהיה מחיר אחר לגופות, כאילו אנחנו פה מצפים איתם למסע ומתן ארוך ומתמשך במשך שנה.
תשים לב, אמרתי, כולם כולל גופות. זאת אומרת, הדבר הזה צריך להיות מלא, שלאחרי העסקה הזו לא נשאר שום דבר.
וכמובן גם אם זה כולל עצירת המלחמה לתקופה של...
הפסקת אש כן, עצירה מוחלטת לא.
הבנתי, זאת אומרת הפסקת אש בלי לסגת, בלי להסיק את הכוחות אחורה.
כן, ומתוך הבנה שאיך שמסתיימת הפסקת האש, כפי שהיה פעם קודמת, אנחנו ממשיכים במלוא הכוח קדימה.
תגיד, מה אתה אומר על סוגיית הכנסת הסיוע ההומניטרי, כשאנחנו רואים את האימותים, כולל פינוי באלימות של אותם מפגינים, משפחות החטופים שחוסמות את הכניסה של המסעיות?
כולל אנשי מילואים שראיתי שמפנים אותם באלימות.
זה כואב וזה צורם שאיכשהו, איכשהו, וצר לי שאני אומר את זה, איכשהו יש הבדל ביחס שמפגינים ומוחים משני צידי המפה, בוא נגיד ככה, מקבלים. אני מבין לחלוטין את המחאה, זו מחאה צודקת, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות חושבים עמוק על כל הנושא של הסיוע הומניטרי, ובמידה ומחליטים, ולדעתי זאת היא החלטה, להמשיך ולהכניס סיוע הומניטרי, הדבר הזה צריך לעשות לידיים שלנו, ולא כמו שזה מתבצע כרגע, שאנחנו בעצם מעבירים את זה לחמאס וממשיכים לתת לו דרך לשלוט על האוכלוסייה. אם אנחנו מכניסים הומניטרי...
אז אתה גם אומר לעצור את זה כרגע. אז אתה אומר לעצור את ההכנסת הסיוע, אם אני מבין אותך נכון. כרגע זה ברור, יש וידאו שזה עובר לחמאס.
נכון, הדרך הזו בעיניי היא לא נכונה, לא טובה, וצריך לייצר מנגנון שאפשר דרך אגב לעשות. זה ברור לחלוטין, יש לצבא את היכולות לעשות את זה, לייצר מנגנון שיש בו אזור שאנחנו שולטים בו, ושהפלסטינים באים אלינו לקבל את הדברים הללו, ולא מקבלים את זה מחמאס.
טוב, נקווה שעשו את זה כמה שיותר מהר.
תגיד, מה עם צירוף של ליברמן לקואליציה?
רק ליברמן, מן הסתם ראית את ההצעה שציעו, שטוענים, כן, ביש עתיד שציעו להם.
ליש עתיד אני לא מאמין, יאיר לפיד.
לא, אבל בכל אופן, מה דעתך על סיטואציה כזאת, שיוציאו את סמוטריץ' ובן גביר מהממשלה, ויכניסו במקומם
את יאיר לפיד. אתה הרחבת את השאלה, אני בכלל לא שאלתי, מה פתאום שיוציאו את סמוטריץ' ובן גביר מהממשלה? אין מנדט לימין לעשות את זה.
זה מה שנתניהו הציע להם.
נתניהו לא הציע את זה, למי? ליאיר לפיד? מה פתאום? איפה הגעת?
אף אחד מהממשלה, ליאיר לפיד הוצא מזמן להיכנס לממשלה, עוד שגנץ נכנס. מאז כמה וכמה פעמים הציעו לו. הוא מעדיף לעמוד בצד, לתאר את עצמו כסוג של אופוזיציה, ולשחרר אמירות שלוחות רסן חסרות אחריות, מפלגות ומכתבות. זה מציג אותו בעיניי באור די מגוחך. מנהיג הוא לא יהיה מזה, האמת שהוא אף פעם לא היה, אבל הוא בטח לא יהיה מנהיג כתוצאה מהדברים הללו. הוא צריך להתבייש בושה גדולה על הדרך שבה הוא לוקח את המפלגה שלו בדרך הזו. אני יודע שמתוך יש עתיד, יש לא מעט חברים שיש להם חוסר סביעות רצון מאוד גדולה מהדרך שבה הוא מתנהל. זה לא דעתם, הוא לא משקף את עמדותיהם, ואני מקווה שהוא ימלך בדעתו.
טוב, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, סגן יושב ראש הכנסת, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
תודה רבה לכולם, שבת שלום.
שבת טובת.
הפסקה, מיד שובים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו.
עכשיו עוברים לנושא קצת...
מעורר מחלוקת.
כן, בחירות
מעורר מחלוקת, תגיד, מעורר מחלוקת.
חבל מאוד, בימי מלחמה, חבל מאוד, אבל זה מה יש.
כתבנו הפוליטי מוטי אלפרין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע, אני מבין שאתה רוצה לדבר איתנו על בית שמש, קודם כל.
כן, בית שמש, בימים האחרונים אנחנו רואים, זה מה שמעורר שרה בתוך המגזר החרדי, מחלוקות במי יתמכו לרשות העיר, ואנחנו מדווחים הבוקר, בהמשך לדיווח של איתי גדסי עצמו על מחלוקות והכס בין וישניץ לבין החסידויות שלמעשה עד היום די הלכו ביחד, אבל הפעם הם מתפצלים כאשר חסידות וישניץ הולכת ביחד עם חסידות גור ותומכים במשה אבוטבול, ומנגד חסידות בז ביחד עם מאיר פרוש תומכים בשמולי גרינברג. אז אנחנו מדווחים הבוקר שחסידות וישניץ שוקלת, סליחה, חסידות בל שוקלת לקחת את חסידות ויז'ניץ לבוררות בבית דין. הם טוענים כך לטענת חסידות בל, יש להם הסכם מאחד מהנציגים הרשמיים של ויז'ניץ, שהם התחייבו בפניהם שאם חסידות בלז יתמכו בגרינברג, אז גם ויז'ניץ יגיעו איתם ויתמכו בגרינברג, ובפועל אנחנו יודעים זה לא קרה, כמו שאמרתי, ויז'ניץ הולכת עם אבוטבול.
רגע, אני חייב להבין מה הולך פה. בתחילת הדרך אמרו שיש הסכם חתום עם דגל התורה, ועכשיו אומרים שרק בין בלז לבין ויז'ניץ. יש בכלל הסכם חתום, אתמול גולדקנופ אומר כאן בשידור, לא חתמנו על שום דבר, אין לי מושג על מה מדברים.
אבל שים לב שגולדקנופ אתמול לא אמר את זה על ויז'ניץ, הוא אמר את זה על גור. על ויז'ניץ הוא לא אמר את המשפט שהם לא חתמו. ככה שאני לא יודע...
הוא אמר שהוא כיושב ראש אגודת ישראל ויושב ראש יהדות התורה, לא יודע על הסכם שנחתם בין אגודת ישראל לבין דגל התורה.
נכון, אז השאלה היא אם יש...
האם היה הסכם פנימי, אתה אומר? כן, בתוך אגודה.
כן, על זה אנחנו לא נוכל לדעת עד שלא נראה את ההסכם, אבל בכל מקרה זאת הטענה של בלז. הם רוצים לקחת אותם, כמו שאני אומר, לבוררות בבית דין. אגב, זאת לא תהיה הפעם הראשונה אם זה יקרה. אם אנחנו זוכרים לפני כשלוש שנים, כשהיה קרב על המקומות לרשימה לכנסת, אז המועצת של אגודת ישראל החליטה שהם ילכו לבוררות. מי שניצח בסוף זה חסידות בל, שישראל אייכלר הוצב לפני יעקב טסלר ברשימה לכנסת.
תודה רבה, מוטי אלפרין. שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
עכשיו נאמר שלום ובוקר טוב.
בחיר הפרשנים, אבי גרינצייג.
בוקר טוב, מה נשמע?
רק נתחיל, מצוין, ברוך השם, נעשה גילוי נאות קטן, אתה מייעץ משהו בבית שמש?
לא, שום דבר. ניצול ניגודי עניינים.
אין ניגודי עניינים, אז בכלל, אני רציתי לדבר איתך למרות ניגודי עניינים, אבל אם אתה אומר ש...
לא, אני לא, אני אגיד לך מה ניגוד העניינים שלי, שאני מכיר את שלושת המועמדים ברמת המשתנה, ומכיר, ובאמת מעריך...
אז בוא תגיד, רגע, אז מה היית שם בקלפי?
לא יודע, מן הסתם אשר רבותיי היו מורים לי, אם הייתי גר בבית שמש, אבל, ופה חשוב להגיד משהו, יש פה כל כך הרבה פייק ניוז מסביב לסיפור הזה, שכדאי לעשות קצת סדר נראה לי בהתנותה.
אבל תודה שהופתעת, תודה, קודם כל בוא נדבר שנייה, תודה שהופתעת מהתמיכה במשה אבוטבול.
לא, אני לא מכיר תמיכה כזו בהיקף הזה, אתה מדבר על ויז'ניץ.
לא,
מדבר
על ויז'ניץ. ברור, לא דיברתי על תמיכה ציבורית שם, אני לא יודע מה אליך הרוח.
כן, אז אני אומר, זה הופתענו כולנו קצת, אבל אני חושב שהדברים היו כבר, אתה יודע, מי שחשד במהלכים פוליטיים שעוד יכולים להיווצר במערכת הבחירות המקומית, חשד כל הזמן שיהיה בסוף ציר בין גור לש"ס, שזה קצת אירוני אולי ומצעשע, ולכן החתימה הזאת הייתה סוג של קדימון שהרבה אנשים יכלו לצפות אותו. המבחן אגב זה לא הסיפור של אם זה יהיה בבית שמש, הסיפור האמיתי הוא האם זה יימשך, האם באמת הושג הסכם שכולל גם את בני ברק וגם את אלעד, שזה בעצם היעד האמיתי להבנתי גם של ש"ס וגם של הסיעה המרכזית.
מה זאת אומרת?
איך זה הסכם כולל? בוא תספר שנייה, מה יהיה בבני ברק ומה יהיה באלעד באותו הסכם?
להבנתי לפחות, מה שאמור להיות זה שוויז'ניץ באלעד יתמכו גם בבוטבול, המועמד של ש"ס.
זה כבר סגור, לא הבנתי מה זה להבנתך, זה חתום. מלפני סוכות חשפנו כאן בשידור.
מצד שני בוסו יסיר את מועמדותו בבני ברק.
אבל בוסו זה בדיחה, אבל אבי, אני, אתה יודע מה, כבני ברק, כן, אני מותר לי להגיד פה את דעתי, בוסו, חבר הכנסת בוסו, השר בוסו בעצם, המועמדות שלו בבני ברק, זה בדיחה, כולם יודעים, למה לא? אלא אם כן אתה אומר שהוא ירצה לבוא ממרום משרדו כשר הבריאות להיות אולי סגן ראש העיר אחרי מחלקת תברואה בבני ברק.
שנייה, כשאתה אומר בדיחה ואתה מתכוון שהשר בוסו לא רוצה והוא ודאי היה מעדיף להישאר שר הבריאות מאשר להיות ראש העיר בבני ברק.
לא שהוא לא רוצה,
שטכנית, עובדתית, שטכנית, לא, שכן, על סיכויים אפילו על הנייר.
סיכויים להיבחר, אני אזכיר לך שבהתחלת ההתמודדות היה המון אייפ סביב זה, וכן, וסקרים ודיבורים שהוא דווקא כן הולך להפתיע.
לפחות לפי הסקרים.
רגע,
אבי, אנחנו גרים פה, זה עזוב את ה...
הנקודה היא שאתה לא לוקח סיכון. אם יש לך מועמד, וזה מה שתורות לעשייה המרכזית, אבל יש לנו את מועמד, את חנוך וייברט לרשות העיר, על פניו הוא אמור לנצח, כי יהיה מכתב רבנים והכל. אנחנו רוצים לוודא את זה, שלא יהיו הפתעות של הדקה ה-90, אז חלק מזה זה להשיג את אותו דיל ולוודא את
העניין. אל תדאג, אבל לא זה הבעיה, בוא, זה לא יפתיע אותם. יש כאן בעיות אחרות. עכשיו, השאלה שלי, אני ראיתי מכתב של רבני דגל התורה שמאיים, רומז למעשה על כך שזה גט קריטות בין אגודת ישראל לדגל התורה. האם אתה חושב שיש איזשהו סיכוי? וברור לי ש...
רגע, מה המכתב? אני לא מכיר את...
מכתב?
היה מכתב, איתי מתייחס למכתב של הרבנים אפרטי וחובסקי כמדומני, שפונה על הנושא הזה של החתימה בבית שמש, כמובן, שזה הטיעון שלו.
לרבני אגודת ישראל, אדמו"רי המועצה.
שבעצם פריקה, פרקה עוד פעם את הסיפור של אחרי שאגודת ישראל ודגל התורה ביחד. עכשיו, צריך להגיד בזהירות, שאני, אתה יודע, שמענו כל כך הרבה פעמים שהשותפות הזאת בסכנה, אז אנחנו כל פעם לא יודעים אם זה זאב, זאב או שזה
אמיתי. בדיוק, ושמענו, וגם אבל, אני אבל, לא, אתה יודע מה, אבל, אבי, אני זורם איתך, כן. גם אם נגיד שאתה יודע מה, החלטנו כבר שולחים לבד. איפה ילך פורוש? איפה ילך בלז? לא הבנתי, כל אלה יקבלו מקום על דגל התורה? דגל תוותר, יעקב אשר יוותר על המקום שלו בשביל פורוש? יגיד לו, אתה יודע מה? תפרד לנו יש ארבע, אבל אנחנו מפרגנים את זה לכם.
איתי, יקירי, שנייה, אז לכן אני אומר, יש פה שתי שאלות מרכזיות, וביום שאחרי, זאת אומרת, אם יקבים כאשר הגיעו לבחירות הארציות הבאות, ברור שכולם יצטרכו מצד אחד לגלות אחריות כלפי הגוש ובכלל, מצד שני יצטרכו כן לחשוב על מה אפשרי. עכשיו, יהיה פה שתי שאלות, שאלה אחת, אם היא אגודת ישראל תרוץ, ושאלה שנייה, בתוך אגודת ישראל מה כל אחד יבחר, האם הם יישארו כיחידה אחת או לא. אי אפשר לדעת בשלב המוקדם הזה ודאי מה יקרה, כן? אבל אני כן אומר לך שתהיה מאוד, תהיה הרבה משמעות לתוצאות של הבחירות המקומיות.
אלה לא ספק.
אני אתן לך גם את הניתוח. לדעתי, אם דגל התורה בסוף משום מה לא תצליח לנצח בראשות העיר בית שמש, אז יהיה לה
הטענה נגד רצון הנקמה,
הרבה יותר חריפה, ואותו דבר ביחס לשלומי אמונים באלעד.
למרות,
מה אתה מעריך באלעד במילה?
רגע, רק במילה, למרות שהם הם יפסידו לפי דעתי, אז לא יהיה להם גם מוטיבציה, אם דגל התורה תפסיד נניח בבית שמש באלעד, זה יוכיח שהיא יותר חלשה משמעותית, כלומר,
לא,
כי כולם מבינים, מי אמר שדגל התורה הכי דומיננטית וגדולה בבית שמש?
אז נסביר, אף אחד לא חושב שדגל התורה מביאה לבדה 40% בבית שמש, בסדר? הנקודה היא שדגל התורה יחד עם שלומי אמונים עומדים בערך סביב אזור 40%, וגם תלוי באחוז ההצבעה הכללי ובמשתנים שאתה לא באמת שולט עליהם. עכשיו, בסוף, זה ניואנסים, אתה יודע, זה יכול ליפול על 100 קולות לפה, 100 קולות לשם.
נכון, ככה נבחרו
ראשי הערים בקודמים שלו. ואז נקבל סיבוב של מי שבו אבוטבול, התומכים של מי שתמך באבוטבול יסגרו עם אליזה בלוך, ותישאר ראשת העיר, תבוא דגל התורה בכזה מקרה עם סוג של בטן מלאה.
אבי, אף אחד.
תלך על זה, אבי. אבי מילה על אלעד, אבי מילה על אלעד.
רגע, לסגור מרקת בית שמש. אין חרדים שיצביעו בסיבוב השני למורד לא חרדי.
יש שמון איתה,
אתה לא שומע. אתה לא שומע מה אני אומר. אם יהיה סיבוב שני, אני אומר, אין לגיטימציה לבוא ולפלג את היהדות החרדית בשביל לבחור מישהו שהוא לא חרדי.
עכשיו אתה נזכר להגיד לי
לפלג
את היהדות. עכשיו אתם מפלגים את היהדות.
רגע.
כל אלה שעכשיו עושים את זה, הם מפלגים את היהדות. לא מי שאחרי זה יצביע.
אלעד, ינקלה רוצה מילה על אלעד ויש לנו 20 שניות.
אז אוקיי, אני חושב שאלעד הולך להיות קרב צמוד צמוד. מצד אחד בוטבול מספרית עם ויז'מית מחזיק באיזושהי עמדת יתרון.
איזה יתרון? למעלה מאלף קולות.
רגע, מצד שני צריך לזכור כמה דברים. קודם כל את היתרון המובנה של ראשי ערים במצב המלחמה, את היכולת הניהולית של שלומי אמונים שכבר הוכיחו את עצמם בעיר הזאת בעבר יותר מפעם אחת.
נכון, מסכים איתך.
וגם את השבטיות שברגע
יש לנו עוד זמן לעסוק בבחירות המקומיות.
שיהיה שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
תודה. נודה לעורך ולמפיק שלנו קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופר. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, תהיו איתנו.